מעלת התפילה, הנוסח של התפילה, אמרנו כבר שהוא נתקן אחרי שני כנסת הגדולה כשהיו, הם תקנו את הנוסח. הנוסח שיש לנו בידינו היום, רב שרירא גאון, זה היה מאחרוני הגאונים, הוא אביו של רב היי גאון. ידוע שהגאונים הם אחריהם כבר נסתם התורה, ההלכה נסתמה. אחרון הגאונים היה רב היי גאון. אביו של רב היי גאון הוא רב שרירא גאון. הוא סידר לנו את נוסח התפילה וסידור התפילה שיש לנו היום. והוא הגויים ימח שמם תלו אותו, היה זקן, העלילו על המעלילה ותלו אותו על שערי העיר בידיים. אומר הרב חידה, ועליו קונן המקונן ירמיהו, שרים בידם נתלו, בני זקנים לא נהדרו. שרים זה שין שמאלית, שין ימנית. רב שרירא בידו נתלה, בני זקנים היה זקן לא נהדרו. כל כך הגויים רשעים שהם ככה עשו עם עם ישראל. עכשיו נמצא הוא שתיקן לנו את התפילה, והוא סידר שלוש ראשונות ושלוש אחרונות. הנוסח הזה, הנוסח הזה קבוע, הוא לא משתנה. הרי בין בשבת, בין ביום טוב, בין במועד, אפילו ימים נוראים, אנחנו אומרים את הנוסח של שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, חוץ מראש שנה וכיפור שמוסיפים באל הקדוש, מוסיפים ובכן. אבל הכל זה הוא תיקן, והשאר שיש לנו באמצע זה בבית שני. עכשיו יש שאלה מעניינת. יש לנו כלל שכל מצווה, בפרט מן התורה, יש עליה ברכה. אנחנו באים ללבוש תלית, יש עליה ברכה. אני מלבוש תפילין, יש עליה ברכה. מזוזה, יש עליה ברכה. סוכה, לולב, מצה, אפילו מגילה, שזה מדרבנן, נרות חנוכה, שזה מדרבנן, נטילת ידיים, שזה דרבנן, יש ברכה. עירוב, שזה דרבנן, יש לו ברכה. למה אין ברכה על התפילה? האם צריכים לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילה? אנחנו צריכים להתפלל אליו. הפסוק אומר, ולעובדו בכל לבבכם, כל נפשכם. היה מן הראוי שיהיה ברכה לפחות פעם ביום, ברכה אחת ביום על תפילה. זו השאלה שאלו כל הראשונים, ותרצו כמה תירוצים. תירוץ אחד, שאין לה קבע מן התורה. זאת אומרת, התורה לא אמרה איך ומתי תתפלל. התורה אמרה תתפלל, אבל לא אמרה מתי. איפה למדנו שצריך להתפלל? הרמב״ם אמר, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם וכל נפשכם, מפי השמוע למדו, איזו עבודה שהיא בלב, ואומר זאת תפילה. אז התורה לא אמרה מתי, קריאת שמע, יש לנו מתי. אמנם גם קריאת שמע אנחנו לא מברכים עליה. יש מתי, אנחנו מברכים שוכבך ובקומך, אבל תפילה אין לה קמה. מצווה, טעם שני, כיוון שהיא מצווה תדירית. מה זה מצווה תדירית? שהיא קבועה כל יום ושלוש פעמים ביום. על מצווה תדירית לא מברכים. על איזה מצווה מברכים? שהיא באה מפעם לפעם. נרות שבת, זה פעם בשבוע. וכן שאר המצוות, כל ברכות המצוות, מתי שאני מקיים את המצווה אני מברך. אבל מצוות תפילה זו מצווה תדירית, כיוון שהיא מצווה תדירית שנעשית באופן קבוע, אין ברכה על מצווה שהיא תדירית. יש עוד תירוץ שהוא הקשה מכולם, תירוץ שקשה מכולם, והוא שעיקר מצוות תפילה, אדם לא מקיים מצוות תפילה אלא אם כן הוא מכוון בתפילה. שאם לא כיוון בתפילה הוא לא קיים מצוות תפילה. אז איך אנחנו נגיד לו תברך על התפילה אחר כך הוא לא יכוון? נמצאת ברכתו לבטלה. שראה מה זה תפילה, לא שיעמוד ויגיד ידקלם, יגיד השם שפתי תפתח ברוך אתה השם וכו'. תפילה זה מהלב. אם לא יתפלל מתוך ליבו אז לא קיים את המצווה. אז איך נגיד לו לקיים? הרי אותה תירוץ יש. אז דחמת שואל, למה צדקה? בעניים אני רוצה לתת לו צדקה. אנחנו לא מברכים אשר קדושה המצווה וציוונו על מצוות צדקה. אז הוא אומר, אולי אני לא יקבל את, את הכסף, או אולי זה לא ראוי, לא אני הגון. היום בעוונותינו רוב אלה שמבקשים הם לא ראויים, כי אלה שראויים הם לא מבקשים, אתה צריך לחפש אותם ולתת להם. יש מיעוט שהם ראויים. לא כל אחד שצועק ועושה מקביעות וכולי זה באמת הוא כזה. אז לכן אין לנו ברכה על מצוות צדקה. תראה, הפסדנו את זה בגלל זה. אותו הדבר מצוות תפילה. במצוות תפילה למה אין עליה ברכה? כיוון זה הטעם העיקרי, שעיקר מצוות תפילה הוא הכוונה שבלב, ולכן קריאת שמה אין עליה ברכה, כיוון שקריאת שמה, עיקר המצוות של קריאת שמה זה כוונה, שמה ישראל, כלומר הוון ישראל. אז אם הוא לא מכוון, לא קיים. אז לכן אין לנו ברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות קריאת שמה, כיוון שאולי הוא לא יכוון לקריאת שמה, נמצא ברכה לבטלה, נמצא ברכתו לבטלה. אותו דבר ביטול חמץ, זה קשור בלב, שאומר קל חמירה די קל לרשותי, לחזיתה עוד לחזיתה, דביארתה עוד לביארתה, זה צריך כוונה. אולי הוא אומר את זה בלי כוונה, אם זה לא בלב, לא שווה. כמו שכתוב בגמרא, בטלו בליבו ודיו, העיקר הביטול הוא בלב. לכן סיפור יציאת מצרים הוא מצוות עשה מן התורה, והגעתה לבנך, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעלמתי במצרים. אנחנו מספרים יציאת מצרים, אין עליה ברכה, לא בליל פסח ולא בכל הלילות של השנה. הרי כל לילה יש מצווה וכל יום יש מצווה, פעם ביום ופעם בלילה. אנחנו מתי מקיימים מצוות סיפור יציאת מצרים? צריך לזכור בשמע ישראל, בפסוק האחרון שאדם מגיע, זה כל אחד צריך לזכור, זה מצוות עושה מן התורה, שנאמר, המשנה אומרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל זה הלילות. אז חיה פעם ביום ופעם בלילה להזכיר יציאת מצרים. איפה אנחנו מזכירים? בקריאת שמה של שחרית, קריאת שמה של ערבית, פסוק אחרון. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. היה מן הראוי לקיים עליה ברכה, לתקן עליה ברכה, שקידשנו במצוותיו וציוונו להזכיר יציאת מצרים, כיוון שאולי אדם לא ישכח ולא יכוון. הרבה פעמים אדם קורא ולא שם לב מה שהוא אמר. אז אם כן, לכן לא תקנו לנו ברכה גם על יציאת מצרים, על להזכרת יציאת מצרים מטעם זה. כן, דברים שתלויים בלב. וכן, מצוות תדירית, איפה ראינו שאין עליה ברכה? כמו אמונה בשם, יש מצוות עשה מן התורה, להאמין כל רגע ורגע בקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לך כוח לעשות חיל. וכן, יש מצוות אהבת השם, ואהבת את השם אלוהיך, זה מצוות עשה מן התורה. ויראת השם, הזוהר הקדוש אומר שיש שתי מצוות שאדם כל רגע יכול לקיים אותם, 200 פעם בדקה, זה 400 מצוות בדקה אדם מקיים, שכל רגע יחשוב באהבת השם וביראת השם. שיביתי השם ונגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה, כך שולחן ערוך בתחילה כתב, זה יראת השם, שאדם צריך תמיד לירא מן הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שנאמר ויראת מאלוהיך אני השם, מצוות אהבת השם ואהבת את השם אלוהיך. כמה שזה מצוות תדירית, אין עליה ברכה, כי אין רגע שאני פטור מזה. אז מה תברך ומתי? כאילו לפני זה היית פטור ועכשיו התחייבת ולא שייך, לכן לא תקנו עליה ברכה. אתה ראית בן אדם שמפחד משוטר תנועה? ראית אנשים חוגרים חגורה? ראית אנשים זה עוד אם מבשר ודם, אז על אחת כמה וכמה מבורא העולם. הרי בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה משטרה ועשה ממשלות ועשה כל מיני רפורטים, שנבין מה זה יראת השם, שאדם מזה יגיע למורה. אדם נכנס לבית הכנסת, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, משתחווה לכל קודשך ביראתך. זה יראה מהמקום של בית הכנסת. אותו הדבר שאדם נמצא בחוץ, שאדם נמצא ברחוב, שאדם נמצא בביתו, כך שולחן ערוך אומר, אפילו בחדרי חדרים לא אמר מי רואה אני, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז הוא כל רגע יחשוב ביראת השם, על ידי שחושב ביראת השם, שהשם רואה אותי מה שאני עושה, ואני צריך לפחד ממנו, בגין דיור, ככה זוהר אומר, דיור רב ושליט, בגלל שהוא גדול ושליט, ושליט על כל העולם, הוא בידו להמית ולהחיות, הוא בידו להעניש ולתת שכר. זה מצד יראת שמיים. ואהבת השם, יזכור תמיד האדם את החסדים, את הטובות שהשם גמל אותו, שעשה אותו יהודי, והוא הולך על הרגליים, והוא ברוך השם, הוא יכול להתפלל לפניו, ונתן לו פה לשבח אותו. גם זה שאין לו פה, יש לו חיים, יש לו מה שנתן לו, השם יתברך. כל אחד מה שנתן לו,
יכבד את השם מהונך, ממה שחננך, בזה יגיע לאהבת השם. כמו שאנחנו אומרים, ואילו פינו מנשר החיים, אין אנחנו מספיקים להודות. אז אלה הם בקצרה, אלה שתי המצוות האלה שהן יקרות מאוד, אין להם ברכה. ולמה אין להם ברכה? כיוון שהן תדירות, הן צריכות להיות קיימות כל רגע ורגע. אותו הדבר מצוות שבין אדם לחברו, אין עליהם ברכה. מצווה בין אדם לחברו, לדוגמה, מצוות צדקה שהזכרנו, משלוח מנות בפורים, היה ראוי שיהיה ברכה. הלוהם בפורים יש את כל המצוות, תקנות חז"ל, מקרא, מגילה, יש סעודת פורים, יש מתנות לאביונים, כל זה מצוות פרטיות של יום פורים. אנחנו מברכים שהחיינו ואומרים מכריז החזן רבותיי, מברכים שהחיינו במגילה, ותכוונו לצאת ידי חובה, סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים וכל המצוות של החג. למה לא תקנו ברכה על משלוח מנות? ובין אדם לחברו אין ברכה. למה? אולי חברך לא טוב לו המנה הזאת, הוא רוצה מנה יותר חשובה. בשבילו זה המנה הזאת הנחשבת כלום, אז לא קיימת את המצווה. כי הכל לפי מי שנתן ומי שקיבל, זה תלוי בשניהם. אז זה מצוות משלוח מנות. וגם לא ניכר בפעולה. יש אומרים מטעם אחר, מצוות בין אדם לחברו, שאם היו מתקנים עליה ברכה, השני שהיה שומע שאתה מברך, אז יגיד, אתה רואה, הוא מקיים את זה, לא משהו שהוא אוהב אותי, שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז האהבה שלו והכבוד פוחת. אז לכן, שלא יבואו לידי מריבה או מחלוקת או שנאה, ויגיד, הוא לא אוהב אותי, הוא לא נותן לי בגלל שהוא רוצה אותי, אלא בגלל שהוא מקיים מצוות, מה אכפת לו, אני או מישהו אחר. אז לכן לא תקנו לנו ברכה. עכשיו, כוח התפילה כוחה גדול מאוד. מורה אומרת עליה, שמה זה התפילה? לכאורה צריך להבין מה? הרי התפילה קורעת הגזר דין של האדם. מה? וכי בשמיים הקדוש ברוך הוא כותב על האדם משהו ואחר כך מתחרט? אצל בשר ודם זה שייך. נגיד שופט או מושל עשה מה שעשה, הולך הבן אדם שמה, מביא אנשים, הולך בעצמו, הולך מתחנן, מבקש ועושה לו כל מיני שוחד ועניינים ומתנות, מרבה עליו רעים ומשנה את הגזר דין. אצל הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד או מה ועוד, לא איש אל יחזב ובן אדם ויתנחם. למה התורה מצווה אותנו להתפלל? מאיפה יצא שהתפילה היא באמת משפיעה, התפילה היא יכולה לשנות דבר? תרצו שלא שהתפילה תשנה למעלה, לא, את הקדוש ברוך הוא היא לא משנה, אותך היא משנה. שהאדם קודם התפילה ליבו קשה, הוא לא מכיר את מעשיו הלא טובים, כשיבוא להתפלל ויעמוד ויגיד את התפילה, מתוך כך יישבר ליבו ויקנע לבבו הערל, ואז נמצא שהוא נכנע לקדוש ברוך הוא ויכיר את שפלותו ואת תלותו בקדוש ברוך הוא, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יקבל אותו. וזו העיקר מצוות התפילה, שתפילה שאדם ידע שאני תלוי במי שאמר והיה העולם. זה מדרש תנחומה, פרשת וירא. אמר הקדוש ברוך הוא, אבוזי הרים בתפילה, שהיא גדולה יותר מכל הקורבנות שבעולם. שאם אדם מביא כל הקורבנות שבעולם, בתפילה לא יתפלל, הקורבנות לא יכולות לעשות. אבל תפילה שאדם מרגיש שהוא משווה נפשי עני לפני הקדוש ברוך הוא, עושה עצמו כמו עני, בא ודופק בדלת ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, מה שהגמרא אומרת, אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום. הכוונה שאדם יאמר אותה בלב שבור והכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אפילו אינו כדאי, הקדוש ברוך הוא עונה לו. מאיפה ראינו? אצל אחאב. אחאב היה מלך ישראל, רשע גדול היה, כמה הרג בנביאי השם, היה עובד עבודה זרה, לא הניח עבודה זרה של עבד. בכל זאת, בשלושת שנות הרעב שאליהו גזר שיהיה רעב, שהוא ראה את אליהו, הוא ירד מהמרכבה ורץ לקראת אליהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, הראית כי נכנע אחאב? אחאב צעק לקדוש ברוך הוא, נכנע. מכאן רואים כמה הכנעה היא חשובה. מאיפה הגמרא דורשת שתפילה יותר מקורבנות? שנאמר להשתחוות ולזבוח לפני השם בשילו. מה כתוב? להשתחוות ולזבוח. מה? לא היו באים לשילו להקריב קורבן, ואחרי שמקריבים קורבן היו מתפללים. אומר לא, להשתחוות ולוותר לזבוח. ככה אומרת הגמרא. וקדמית להשתחוות, השתחוות זה התפילה, הזבח הקורבן אצל הקדוש ברוך הוא לא נחשב. העיקר זה התפילה שאדם מתפלל. ראינו את ימי גדול מקין הרוצח הראשון בעולם, שהוא גרם רציחה בעולם. 300 נשיכות נשך את הבל ולא ידע איך להרוג אותו, עד שנשך אותו בצברו והמית אותו, כך אומרת הגמרא. ואז אמר, גדול עבוני מנסו, אין גרשת אותי היום, והייתי נע ונד בארץ. גזר עליו שיהיה נע ונד. הזוהר אומר, הוריד אותו למטה באדמה, מתחת לאדמה יש 7 קומות מוזכרים כולם בזוהר. יש ארכה, יש ארץ, יש גי, יש נשייה, יש תהום, יש 7 ארצות. אנחנו תבל, זו הארץ הכי חשובה, שיש שמש וירח וכוכבים. הם שם למטה אין להם לא שמש ולא ירח ולא כוכבים. שם יש כל מיני בריאות משונות, יש עם 2 ראשים, כמו שהגמרא אומרת, השמדי פעם הראה לשלמה, הוציא לו אחד כזה. לכן יש שם כל מיני בריאות משונות, כולם מוזכרים בספר הזוהר. קין, אחרי שרצח את הבל, שלח אותו לשם הקדוש ברוך הוא, והוא הוליד שם בנים, אלה הבריאות באו ממנו. בנוי זה קין, כך קורא להם הזוהר. אלה הבריאות האלה, קין היה נגזר עליו לשבת שם. הוא עמד בתפילה, הוריד לו הקדוש ברוך הוא 50 הגזרות. תפילה עושה מחצה, שנאמר, אין גירשת אותי היום, מפניך יסתר, והייתי נע ונד בארץ. והיה כל מוציאי הרגני. וישם השם לקין אות, לבלתי אקוט אותו כל מוציאו, וישב בארץ נוד. הרי הוא אמר, נע ונד, נוד ונוע. איפה נוע? אין נוע. עשה רק נוד. תפילה הורידה לו 50. אותו הדבר משה הרבנו התפלל על אהרון הכהן. אהרון התענף השם להשמידו, להשמידו בר מינן, להרוג את כל בניו. הגמרא אומרת, אין השמדה אלא מיתת בנים, שנאמר, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. אז כל מקום שאתה רואה בפסוק מילת השמדה, פירושו שבר מינן לא יישארו בנים. הקדוש ברוך הוא, אחרי שאהרון הכהן עשה את המעשה של העגל, התענף השם, אהרון התענף השם להשמידו. מה זה להשמידו? רצה להרוג את בניו. עמד והתפלל גם בעד אהרון, התפלל על אהרון, 2 נשארו בחיים, 2 מתו. 2 נשארו בחיים, אלעזר ואיתמר. 2 מתו, נדב ואביהו. מכאן ראינו שתפילה עושה 50. זה המעלה של התפילה, כמה היא חשובה. היא יכולה לבטל גזרות קשות. הגמרא אומרת, וגדולה תפילה יותר ממעשים טובים. שאין לך גדול במעשים טובים כמשה רבנו. משה רבנו היה הכי גדול בעולם במעשים טובים. מי לימד תורה את ישראל כמוהו? 40 שנה, 600,000 ישראל לימד אותם תורה, משה רבנו עליו השלום. ובכל זאת היה צריך תפילה. והתחנן אל השם בעת ההיא, השם אלוקים אתה חילות אל הרות, ויאמר השם, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלי ראש הפסגה. מכאן ראינו שתפילה צריכה לכולם, גם אדם גדול צריך תפילה. כמו אומר, אפילו משה רבנו היה צריך תפילה. כן, רבי ישמעי בן אלישע הובא עליו בספר החלות, יש ספר שמו ספר החלות, זה רבי ישמעי בן אלישע, זה ספר שכתב אותו רבי ישמעי. מתחיל, אמר ישמעי, בן 13 שנה הייתי. הוא מספר שהוא למד תורה אצל רבי נחוניה בן הקנה. אחר כך הוא מספר שהוא היה עולה למרום מדי פעם, מזכיר שם המפורש, ועולה לשמיים והיה רואה מלאכים. שואל רמק, איך הזכיר שם המפורש? איך היה מזכיר שמות של מלאכים? הרי אסור לנו להזכיר שמות של מלאכים. אבל אנחנו רואים בספר שם של מלאך, אנחנו מדלגים את שמו. למה הם היו קוראים? אומר הרמק, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, היה להם אפר פרה אדומה. והיו משתמשים באפר פרה אדומה, והיו טהורים. והיו יכולים להזכיר שמות המלאכים. אבל אנחנו, אומר רבנו אריה על עצמו, אבל אנחנו שאין לנו אפר פרה אדומה, לא נוכל להזכיר שמות מלאכים. הוא היה משביע את המלאכים, הוא היה עולה למעלה, הוא מדבר איתם. ושם כתוב, פעם אחת עליתי למרום, וראיתי אוצר שלם, מלא גנזים גנזים, החלות החלות. שאלתי, מה יש בהחלות האלה? אמרו לי, כל מיני גזרות קשות ורעות. אומר, ביקשתי לראות אותם, וראיתי, השם ישמור, כל מיני גזרות שצריכים לבוא, שלא יבוא ולא יהיה. כך וכך שמדות, כך וכך רציחות, כך וכך תאונות, כך וכך פיצוצים, כך וכך מחלות, כך וכך צרות. התחיל לבכות. אמר כל כך, כל אלה למי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, שיהיה על שונאיהם של ישראל. אמר ריבונו של העולם, כל כך חטאו ישראל. עמד בתפילה וביטל רובם. איך כתוב שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ודע שלא ביום זה בלבד, אלא כל יום ויום, בכל שעה ושעה, האוצר ההוא מלא גזרות קשות ורעות. באים ישראל לבתי כנסת, ועונים יהא שמי רבה מברך, אני קורע גזר דינם. תראו כמה אדם צריך לכוון באמירת יהא שמי רבה מברך, אין כמו זה שיכול לבטל גזרות קשות ורעות. אבל כותב רבנו בהי, אלף יהא שמי רבה מברך לא מגיעים למילה אחת של תורה. אלף, נו, אלף אמנים לא יגיעו ליהא שמי רבה אחד, ואלף יהא שמי רבה לא יגיע למילה אחת של תורה. כמה הכוח של התורה הוא גדול. אז מכאן ראינו כמה יהא שמי רבה כשאין תורה, וכשיש תורה זה יותר מהכל. אז ראינו מעלה של תפילה כמה היא גדולה. יצחק אבינו היה צריך להיות, עוד מעט נקרא פרשת תולדות, היה צריך להיות עקר, הוא עקר, אשתו עקרה, על ידי תפילה. הגמרא אומרת, ויעתר יצחק היתר הזה. מה זה היתר הזה? מחרשה שהיא הופכת את האדמה. ככה התפילה עושה, קורעת הגזרדין של האדם. אין כמו תפילה. הגמרא אומרת, אפילו גוי שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא הוא בצרה וצועק, הוא לא יודע גם מי זה השם. הוא אלוהים, מסתכל לשמיים, הקדוש ברוך הוא עונה לו. על אחת כמה וכמה ישראל, כמה זה מעלה גדולה. יש למסכת סוטה, הגמרא אומרת, תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת. זאת אומרת, מי שעני, מי שמצבו הכלכלי לא טוב, זה התפילה שלו יותר מכולם. וגם הזוהר העריך בזה מאוד, שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף. שאל הזוהר, היה צריך להיות תפילה לעני כי יתעטף. הרי האדם שבא להתפלל, אסור להתפלל עם גופייה או עם נגיד חולצה קצרה וכדומה. צריך לעמוד כמו שצריך, כמו שעומד לפני המלך. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. לפחות החזן, השליח ציבור, שיהיה לבוש כמו שצריך. אז אם כן, היה צריך לומר תפילה לעני כי יתעטף. מה זה תפילה לעני כי יעטוף? אומר הזוהר שהתפילה של כל אחד מישראל שעולה, בא שטן ומקטרג ואומר, תראה, פה הוא לא התפלל נכון, פה הוא לא כיוון, פה לא הוציא את המילים נכון מהפה, לא דקדק בהם, פה ברמינן זלזל בבית הכנסת, זלזל בכבוד התפילה וכו', הוא לא הוציא את השמות מהפה בדחילו ורחימו כמו שצריך. לכן יש הרבה נמנעים להגיד לשם ייחוד. למה? הוא אומר לשם ייחוד, ואחרי זה הוא חולם בתפילה והוא משקר. מה הוא אומר לשם ייחוד? בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. זאת אומרת, באהבה וביראה, וביראה ובאהבה. איפה אהבה, איפה יראה? אם הוא מתפלל ככה, איך זה צלב בלה? בפרט אם הוא יודע שהוא ידבר. הרבה יש כאלה, הם מתחילים להתפלל מנחה, זה מובא במנהג בית אל. אז מתחילים לפני לנצח, אומר, רגע, תחיל על שם ייחוד. ואחר כך הוא מגיע עד אשרי, מתחיל לחפש מניין, מתי שואל מה החדשות. אם אמרת לשם ייחוד, אסור לך לדבר. לכן אם יודע האדם שהוא ידבר, אז לא יגיד לשם ייחוד. לא יגיד, כי יגיד לשם ייחוד וידבר אחר כך, עשה פגם יותר קשה. כי מה, לשם ייחוד חוזר על העמידה, לא חוזר על המנצח שהוא אמר. זה לא שווה. לכן צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אדם לפעמים מוסיף, והמוסיף גורע לפעמים. צריך להיזהר. אומר הזוהר, שכל תפילה יש בה איזה מום, מוצא באבן דבר מום. גם אומר, הוא מתפלל לפניך, לפני שעה הוא שיקר, לפני שעתיים הוא גידף, לפני שלוש שעות הוציא איזה כללה מפיו, עוד דבר ניבול פה. מה אומרת, אם אדם הוציא ניבל את הפה שלו, 70 שנה ייסורים לא יספיק על דיבור אחד של לכלכת פיו, השם ישמור. אז מה, איפה אנחנו נלך? מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש לו עצה, אומר בסדר. אנחנו מתפללים, הוא מחפש איפה תפילת העני. יש איזה עני שמתפלל, מתפלל מלב שבור, הוא לוקח את התפילות של כולנו, הוא מכניס בתוך התפילה של העני, עושה מתפילת העני עטיפה, מעטפה אחת, שהעני עוטף את התפילות של כולם ומעלה אותם למעלה. זה פירוש הפסוק, תפילה לעני כי יעטוף, העני עוטף את התפילות של כולם. כאן כמה התפילה היא חשובה. יש מסכת קידושין, הגמרא מביאה על אביי, אביי עליו השלום, שהיה לו ישיבה. בישיבה שלו היה מזיקים, היו שדים בחוץ לארץ, ידוע, פרד ובבל היו מצויים מזיקים, שדים. היום אין לנו מזיקים, אבל יש אלה מהלכי על שניים שהם כמו שדים. אז היה בישיבה שלו היה מזיקים, היה שם אולם שלם שמי שהיה הולך שם אפילו ביום היה ניזוק. אז מה עשו? סגרו את זה, לא השאירו אף אחד שיכנס לשם, לא הרשו לאף אחד, אף אחד לא נכנס לשם. והנה אלה ימים הגיע לשם רבחה בר יעקב. רבחה בר יעקב ידוע היה צדיק גדול, אמורה מתלמידי אביי ורבה. בא לשם, אמר אביי, אף אחד, אני מוציא הוראה, אז היו שומעים לחכמים, מוציא הוראה, אף אחד לא יארח את רבחה בר יעקב, רק אני, אף אחד לא יזמין אותו אליו. בא רבחה בר יעקב, קיבל אותו אביי, אמר, תסדרו לו שם באולם הזה שיש שם מזיקים, סדרו לו שם מיטה ושולחן, כיסא, מנורה, מה הוא צריך, עם ארוחת ערב, ארוחת בוקר, הכל שם. טוב, רבחה בר יעקב לתומו לא יודע מכלום, נכנס לשם לתוך האולם, רואה אולם גדול יפה, רחב ידיים, חלונות, יש שם הכל, יושב שם. גמרא אומרת, למד מעט בתחילת הלילה, נכנס לישון, נכנס לישון, בא השד מולו מזיק בדמות נחש עם שבעה ראשים, בא מולו. הרב החבר יעקב רואה, זה לא עסק, זה שינדלת ותיק, זה מלפני הפלמח והשומר, וזה מזמן מי יודע מתי, מתקופת נילי, עוד מלפני זה. אמר, איך אני אגמור איתו? עמד רב החבר יעקב והתפלל תפילה לקדוש ברוך הוא. בתפילה כל קטע היה משתחווה, כל השתחוויה יוריד ראש, יורד ראש לנחש הזה. שבע השתחוויות, שבעה ראשים של הנחש נחתכו. והלך לישון, לא אכפת לו, לא התייחס. הלך לישון. בבוקר, הוא קם לשנות בוקר, הלך להתפלל. אמר לאביי, מה עשית לי אתה? אתה שלחת אותי למקום הזה? אם לא שהייתי מתפלל, הייתי בסכנה. מה הייתם מוצאים היום מת מפה? הלכו, ראו, נחש, שבעה ראשים חתוכים, נמצאים שם. אומר רבנו ארי, למה הם לא עשה את זה? אביי עליו השלום היה גדול האמוראים, איך עשה מעשה כזה? הכניס את רבחה בר יעקב לסכנה, ולמה דווקא חיכו עד שעבור רבחה בר יעקב שהוא יעשה את הדבר הזה? אמר, דע שרבחה בר יעקב גלגול יעקב אבינו עליו השלום, לכן שמו אח בר יעקב. בר, תמיד הגלגול הקודם יקרא אב, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו סחבונותיהם סבלנו. מותר אתה מדבר על אבא שלך? מותר אתה מוציא עליו לעז ביום כיפור? אתה אומר, אבא שלי עשה עוונות? למה אבא שלך? לא הכוונה אבא שלי, לא. הגלגול שלי הקודם נקרא אבא לגלגול הזה. אני בן של הגלגול הקודם. אז אבותינו, הכוונה, הגלגול הקודם שלי עשה עוונות, ועכשיו אני סובל. הוא אכל ושתה וטייל בכל העולם. ועכשיו אנחנו אבותיהם סבלנו, זה הפירוש. ואיפה ראינו? כתוב פסוק, אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי. מי זה אביך הראשון? זה הגלגולך הקודם. אז הוא רבחה בר יעקב, בן של יעקב. ומי זה הנחש? זה היה עשיו. יעקב אבינו השתחווה לעשיו, כתוב והשתחו שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. אז חיזק את עשיו, והוא עזור שואל, איך השתחווה לעשיו? מותר להשתחוות, זה רשע היה. אלא לא לעשיו, השכינה הייתה שם. איפה ראינו שהשכינה הייתה שם? הפסוק אומר, והוא עבר לפניהם. מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוהים. והוא עבר לפניהם, ויעקב היה משתחווה לקדוש ברוך הוא, והעשיו הטיפש הזה חושב שמשתחווה לו. כמה שהשתחווה לו, נברא מזה נחש עם שבעה ראשים. חיכה, 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 עד שבא רבחה בר יעקב והוריד לו את השבעה ראשים האלה. זה, אז מכאן ראינו מעלת התפילה, כמה היא חשובה, כמה יש לה כוח לעשות זה. מובא בשמות רבה בשעה שכל בתי הכנסת גומרים תפילה, נגיד זמן תפילה, אדם צריך מאוד להיזהר, מסתכל תמיד לדעת מתי סוף זמן תפילה. מנחה זה עד השקיעה, וזה עבד עד 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, לא יותר, בשום פנים ואופן. אין יותר מ-13 דקות וחצי. ערבית, יש לנו כל הלילה. אם אדם לא יתפלל נאנס, הוא עושה עוון אם הוא דוחה את זה. אבל לכתחילה יתפלל בתחילת הלילה ערבית. וגם לא טוב, יש כאלה עושים ערבית לכתחילה, מתפללים קבוע ב-10, ב-11 בלילה. אומר, יש מניין קבוע. זה איסור הוא עושה. למה? אולי הוא יאנס, אולי יהיה איזה משהו, אולי פתאום מי יודע, יגידו לו, הרווחת $1,000,000, הוא ירוץ, יהיה שיקור, ישתה וישקע מהתפילה. מי יודע, יש כל לפעמים כל מיני תקלות. זאת ועוד, הגיע אז מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, למה אתה דוחה את התפילה כך מאוחר? היום שקיעה, אז מ-5 עד 11, 6 שעות, תחכה לו תקיים מצוות עשה מן התורה, שקיעת שמע, איפה הלך? לכן לא טוב, אדם יקדים את זה. בדעבד ערבית, כל הלילה עד עלות השחר. שחרית, יש 4 שעות מהבוקר, שעה אחרי זמן קיעת שמע. עכשיו צריך להיזהר בזמן של התפילה. למה? בסוף הזמן אומר המדרש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בית הכנסת האחרונה, התפילה האחרונה שהיא מתפללת, אוסף הקדוש ברוך הוא את כל התפילות ביחד, מהראשונה עד האחרונה, כמו שיש קבלת קהל, או הבנקים לא פתוחים עד שעה מסוימת, סוגרים את הבנקים, עושים ספירה של כל היומן של היום. להבדיל בשמיים, ככה זה. מגיע הסוף זמן תפילה האחרונה, אז בשמיים, בכל מדינה ומדינה, הרי בכל מדינה משתנה, אז שקיעה והזריחה. מארץ ישראל, זה הולכים כולם, אנחנו השכנו שגרים פה, אנחנו לא יודעים איזה מעלה זאת. רבינו אריה אומר, כל התפילות עולות לפי השעון של ארץ ישראל. בחוץ לארץ יש להם בעיה גדולה. הרמק, לפי סברתו, יש להם בעיה גדולה בחוץ לארץ, שבתות. תאר לך שהם מתפללים. תפילת שבת, מתי שפה חול. איזה בושה זה. הוא אומר, הרי בשמיים הולכים לפי ארץ ישראל. אומר, פה נהיה, פה כבר חול, שם אומרים מקדש השבת. אלא מה, הם חייבים להתפלל לפי הזמן שלהם שם. אבל זה לא הזמן המקורי, לא הזמן העיקרי. זמן העיקרי, כפי שיש בירושלים, בארץ ישראל. זה הזמן העיקרי. אם כן, יוצא שזו התפילה האחרונה, היא מעלה תפילות כולם. ובזוהר פרשת שמות מובא, אדם שרוצה שתתקבל תפילתו, סגולה שתקבל תפילתו, יעסוק בתורה. וזה הכלל, כותב הרדב"ז, אדם תמיד יזהר כל יום, אם יכול, לפני התפילה ללמוד, אשרה ואשרה. כל כך היו נוהגים. פעם היו מתפללים, אלה שמתפללים מוקדם, בנץ. שעה קודם היו באים לבית הכנסת, ממלאים. ידוע, שכונת הבוחרים ככה היה, לא רק שכונת הבוחרים. בכל העולם ככה היה. יש ספר חוכמה ומוסר, כתב אותו הרב אברהם ענטבי, היה לפני 150 שנה בדמשק. הוא כותב שם שהוא הסתובב בכל ארצות המזרח. כל המדינות בארצות המזרח קמים כולם בחצות הלילה וממלאים את בתי הכנסת בעיר. אין יהודי שלא הולך לבית הכנסת ללמוד תורה. מתי לומדים? חצי הלילה השני. זה אין שמאז, אין מס הכנסה, אין בנקים, אין עסקים, אין כלום. יושבים ואומר, יש בית כנסת לומדים תהילים, בית כנסת לומדים זוהר, בית כנסת לומדים הלכות, בית כנסת לומדים גמרא. כל בית הכנסת שזה חכם מלמד אותם איזה משהו. ואז יושבים כולם בצוותא ועוסקים בתורה ועד הבוקר, ואז מגיע הזמן שחרית, מתפללים. אותו דבר היה לפני מנחה בבית אל, ככה היה מנהג לפני תפילת מנחה. היה להם שיעור משניות עם רבנו עובדיה ברטנורה. תפילת ערבית, לפני תפילת ערבית גם כן לומדים מוסר, הלכות מעט. זה טוב שאדם ילמד תורה ומיד אחרי הלימוד יתפלל. זה סגולה שהתפילה שלו תעלה. ויש גם, הרב חידה כותב בספרו מורה באצבע, אומר, אשרי אדם שזוכה בכל ימי החול להוריד דמעות בעמידה. אומר, מי שמוריד דמעות בעמידה, זה מובטח לו שנמחלים לו כל עוונותיו והתפילה שלו עולה. אז כמה זה חשוב שאדם מתפלל מתוך רגש, מתוך כוונה. יש בברייתא, מביא אותה הרב ראשית חוכמה, אומר, אין בריאה שניצולת מחיבות הקבר, השם ישמור. אדם אחרי מותו באים לקבר שלו וקוברים אותו ושמים שם, יש כאלה שמים זרי פרחים ואמרו לו, תהיה מליץ יושר ולא נשכח אותך לנצח וכו'. הוא איזה נצח, הוא שוכב תחת האדמה. הוא אומר, כן, הם עוזבים אותי והולכים ואני פה. רק הולך המלווה האחרון, באים מלאכי החבלה. אומרים לו, מה שמחה? הוא שכח את שמו. לא זוכר. אז מה עושים? מעמיקים את קברו. שניים מראשו, שניים מרגליו. מתחילים להרביץ. עד מורידים ממנו את כל האבק. זה כמו שטיח שספוג מלא מלא אבק. כל התאבות, כל התועבות, כל הרמאויות, כל התחמונים שיש פה בעולם הזה. מורידים ממנו. כמה לוקח? יש אדם לוקח שעה, יש שעתיים, יש 10 שעות, יש 10 חודשים, יש שנה, אי אפשר לדעת. עד שהוא נזכר משמו, ואז עוזבים אותו. כך כתוב. זה גמרא בסנהדרין, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ תדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זו הנשמה, ואל הארץ תדין עמו זה הגוף, שהקדוש ברוך הוא מרכיב אותם ביחד, נשמה עם הגוף, והמלאכים חופטים. מי ניצול מחיבות הקבר? מי שמת ביום שישי וקברו אותו אחרי חצות היום, זה לא ראה חיבות הקבר. ימות ביום שישי. או יקבר בארץ ישראל, כך כתוב. יש מחלוקת. האם בארץ ישראל גם בשאר השבוע, או צריך שיהיה ארץ ישראל ויום שישי? וזה יש מחלוקת. אבל כך כתוב ברייתא. שכה ברייתא ואומרת, שאין אדם שניצול, אפילו תינוק ואפילו נפל, יש חיבות הקבר. ומה יעשה אדם וינצל מחיבות הקבר? כתוב שמה, יעסוק בתורה ויוהב את התוכחות. זאת אומרת שיתנו לו מוסר, יקבל, לא ישנא את המוסר. יוהב את הצדקות ויתפלל בכוונה. אדם שמתפלל בכוונה, זה סגולה להינצל מחיבות הקבר. יש לנו סעודה רביעית לעשות מוצאי שבת. אז יש הרבה אומר, נכון, אפשר לצאת ידי חובה בבפלה או בגלידה, או שאומר כוס גזוז גם. זה תביא את זה למלאך בקבר, שיבוא להקות, ייתן לו בקבוק כוס גזוז, ייתן לו את זה בראש. תקנו לנו, רבותינו, לעשות סעודת רביעית עם לחם. מזהירים את הבן אדם משחימות הקבר. הרב נועם אלימלך כותב, גם נשים חייבות, הרי נשים חייבות בכל הסעודות של שבת כמו אנשים. הוא כותב, אישה שתיזהר בסעודה רביעית, מובטח לה שתלד בשלום. לא תהיה לה, לא יהיה שום צרה בשעת הלידה. היום בעוונותינו, כמה קורה, אתה שומע, בתי חולים הכי משוכללים, רופאים הכי מדופלמים, הורגים את היולדות. כמה פעמים זה קורה? זה מעשים כמעט בעוונותינו בכל יום. איפה? פה בירושלים זה מצוי. בכל הערים. באו, נתנו לה זריקה, לפני כמה זמן נתנו זריקה בצפת, לאיזה אישה, במקום פדורל, נתנו לה זריקה אחרת, עתה האחות, ניתה משותקת. שיתקה אותה על המקום. במסגב לדח, עשו לפני כמה זמן איזה משהו, האישה מתה על המקום. ולאיזה, לא השגיחו עליה, תוך דקות הלכה לה. אין אישה יולדת עד שיורדת לשערי מוות, ככה הגמרא אומרת. אחד הסגולות זה סעודה רביעית, אנחנו צריכים להתעורר. כל דבר עושים בדיעבד, מחפשים קולות. למה לחפש קולות? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות שנהנה בהם, לא לחפש איך להתפטר מהמצוות. זה לא דוח תנועה או חגורה או כל מיני זה שאתה עושה איזה עקיפה, עושה איזה דרך פטור. עד רבה, אנחנו מחפשים עוד מה שאנחנו חייבים לעשות לקיים. מה זה סעודה רביעית? כולו חכה זית לחם. עם מה שאתה אוהב תאכל את זה, איזה סוג מזון שאתה אוהב תאכל, זה מציל את האדם אחר כך מאלף ואחד דברים, מכמה גזרות. זה כבוד דוד המלך עליו השלום. מובא מעשה נורא, מובא על סוחר אחד, היה לי בזמן, נדמה לי רב שר שלום מבלז, הרב הראשון של בלז, היה מעשה, היה לו תלמיד אחד שהיה נזהר מאוד מאוד לעשות סעודה רביעית. אבל מה זה סעודה רביעית? לא כמו שאנחנו עושים היום חצות הלילה, לא יודע מתי. מיד, כמו שהחזון איש כותב, החזון איש ככה היה עושה, אבי עליו השלום ככה היה עושה. מוצאי שבת עושים כוס של הבדלה, מיד אחרי כוס ההבדלה לא עושים שום עסק, ועם לחם ועם זה משהו על השולחן, נוטלים ידיים ועושים סעודה רביעית עם שירה, עם כל הקריאה של מוצאי שבת ויתן לך וכל מה שיש לנו שם. אז כך צריך לעשות, לך תחילה צריך להיות סמוך לסעודי הבדלה. אבל מה היום יצר הרע? יצר הרע מתוחבל גדול, הוא בא לבן אדם ככה, אומר לו, אתה תלך תלמד בשבת, קודם כל שולח אותו לישון אחרי החמין, אז הוא ישן איזה שעתיים שלוש, תעורר מאוחר, אומר לו ביטול תורה, לך ללמוד, לך ללמוד, ברגע האחרון פלל מנחה, עושה סעודה שלישית סמוך לשקיעה, לפעמים אחרי השקיעה, אחר כך הוא לא יכול לעשות סעודה רביעית. למה? כל הפוך. אבל הפעם בדור לפנינו היה להם שכל, מתפללים קצת יותר מוקדם מנחה, מתחילים סעודה שלישית מוקדם, לא אוכלים מלא בסעודה שלישית, לא צריך למלות את הבטן, אוכלים כמות סבירה, אחר כך בא בלילה, אז לכבוד המצווה עושה סעודה רביעית. ולמה היא כל כך יקרה סעודה רביעית? מפני שזה סעודה יחידה שאדם אוכל לשם שמיים. כל הסעודות שהוא אוכל, הוא אוכל להנאה שלו, לכיף שלו. אבל זו סעודה, בטוח זה לשם שמיים. למה אין לו תאבון? הוא כבר ראה סבא היום, ראה בשר, ראה דגים, ראה עופות, ראה הכל. עכשיו זהו, אוכל לשם שמיים, לכבוד דוד המלך. אז זו מעלה שלה גדולה מאוד. רבנו ארי אומר, כל הרפואה של האוכל בשבוע תלוי אם עשתה סעודה רביעית. הגאון מווילנה כותב, אם אדם יצום שלושה ימים רצופים, לא יספיק לחפר שביטל מסעודה רביעית. היה מעשה עם אשתו. פעם אחת מוצאי שבת, בא רבן הגאון מווילנה לבית, עשה הבדלה. שאל איפה אשתו? אמרו לו, היא הלכה לישון. אמר, מה זה הלכה לישון? אז אמרה לו הבת, שאם החליטה, תראו איזו אישה צדקת הייתה. לצום, תענית הפסקה. אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? ממוצאי שבת עד ליל שבת, רצוף. שישה ימים רצופים בלי לאכול. אז הוא אמר, ומה עם סעודה רביעית? הוא אמר, לא עשתה. היא אכלה סעודה שלישית. אמר, לכו תעירו אותה מהר. מפני שעל כל תעניות הפסקה שתעשה, לא יספיק לחפר על סעודה רביעית שלא עשתה. רבי חיים ויטל כותב פעם, פגש איש אחד, אמר לו, אני בתענית הפסקה, יום שלישי בערב. אמר לו, שלושה ימים צמת, הלוואי עד עכשיו יספיק לחפר על זה. ואנחנו היום ככה, בשעת נפש, מבטלים סעודה רביעית, בצ'יק אומר, הרי כתוב, איזה מומחים גדולים לענייני קולות. שאל אותו הלכה אחרת, הוא לא יודע, בין ימינו לשמאלו, אבל איפה שיצר הרע בדיוק יודע להגיד לו מה קל לעשות. אז זה היה מעשה, אני חוזר, נוסף שלום עם בלז. הוא הלך, הזהיר אותם, היה לו תלמיד אחד, סוחר גדול היה, עשיר. היה נזהר מוצאי שבת, לא מדבר שום דיבור עד שעושה סעודה רביעית. בא הביתה, יודעים בבית כבר מוכן, יש לחם על השולחן מכוסה, הוא עושה הבדלה, גומר המבדיל בין קודש לחול, הולך ליטול ידיים, עושה סעודה רביעית. והנה יום אחד מהשמיים היה צריך ניסיון, באו שני סוחרים כבר גויים, כבר בשקיעת החמה, הוא בבית הכנסת פלל ערבית, הם כבר באו אליו הביתה. הוא בא לעשות הבדלה, אמרו לו, בוא מהר, מה יש, אנחנו צריכים לרוץ מהר, לנסוע כאן לאיזה כפר, יש סחורה, תבוא איתנו, יש רווח עתק על זה, סחורה בזיל הזול. אמר להם, לא, אני אעשה הבדלה. אמרו לו, אנחנו הולכים עכשיו, ויכוח פה, ויכוח שם, כן, לא, לא, כן. בסוף התפתה להם, לקח איתו את ההבדלה, עשה הבדלה, ולקח איתו את הלחם ואת הדגים שאשתו הכינה לו, כל בסל, ורץ איתם בעגלה. נסע איתם, נוסעים הכפר, אין כפר, איזה כפר? אמרו לו, כפר, עכשיו נראה לך איפה הכפר. לקחו אותו לתוך היער, יאללה, בוא נתלה אותך, איזה שודדים, כמו היום, אתם חושבים, היום נולדו השודדים, גם אז היה. זה התחיל לצעוק, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, ופה ושם, והתחיל לצרוח. אמר להם, תנו לי להגיד וידוי. לא רצו לתת לו, כן, תנו לו, לא יתנו לו, עמד, הסכימו. והם יהרגו אותו עכשיו, לוקחים לו את כל הכסף. אמר, התחיל להגיד וידוי, באמצע הוידוי נזכר, שזה בגלל סעודה רביעית, אמר, חטא, אשמתי, בגדתי בך, הקדוש ברוך הוא, שביטלתי סעודה רביעית. בגלל זה קרה לו הדבר הזה. זה היה ניסיון גדול. בשביל כסף, הוא הסכים ללכת, הם פיתו אותו. התחיל לפקוט, אמר, ריבונו של עולם, אם תשאיר אותי בחיים, אני מבטיח לך שיזהר בזה. והנה, עוד הוא מדבר, הגיע דוב אחד. מהיער יצא דוב נועם, דוב נועם בר מינן, זה מי יכול לעמוד מולו? אלה ראו, ברחו מיד, וזה נשאר שם. מה יעשה? עכשיו ברחו השודדים, בא דוב מצרה לצרה, אמר, ריבון העולמים ואדוני האדונים. ראה שהדוב לא עושה לו כלום, הלך רבץ והסתכל עליו, אמר, טוב, לפחות הבטחתי לקדוש ברוך הוא, אני אעשה מצווה אחת לפני שאמות, את אותו ידיים אעשה סעודה רביעית. נטל ידיים, רואה שהדוב מלקק את המים שהוא שפך ברצפה של נטילת ידיים. אוכל מהלחם, הדוב ככה ידידותי מראה שהוא מאנשי מכוחותינו, הוא לא מהזה, הוא מתקרב אליו, יענו אולי תכבד אותי, לא יפה אתה אוכל לבד, מה אתה זה, זה. אמר זה מעניין, צריך להיות דבר מעניין, לא שמעתי דוב ככה זה, לקח עתיכת לחם זרק לו, הדוב התנפל על זה מהר, תחיל לאכול. טוב, הוא כבר לא נכנס לאוכל, אבל הוא מוכרח, הוא הבטיח שהוא עשה סדור, בולע את זה בגרון, מוציא את הדג, הדוב מה גם מבקש? תן לו, זרק לו. מה היה לו שם הבשל? אשתו שמה לו אוכל, כל מיני מאכלים, תחיל להוציא והדוב אוכל איתו. טוב, גמר לאכול, אמר אם ככה, נשיר גם שיר של מוצאי שבת, תחיל לשיר. הודו לשם כי טוב, זה ניסים ונפלאות, מי ראה דבר כזה? כל יום יש דבר כזה, עושים חגיגה עם דוב, איפה יש דבר? לשמן. זה זכות, סעודה שלישית יחד עם הרב דוב, זה לא סתם. טוב, התחיל, עושה סעודה הזה, שר והכל, ועשה ברכת המזון, ורואה שהדוב כאילו בן אדם מנענע בראשו, מסתכל עליו, בסוף החליט ללכת, לחזור. הולך, והדוב איתו אחריו. הולך והדוב אחריו, הולך, 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 הלך איזה שעתיים ביער. הגיע לקצה של היער, נפל הדוב ומת. והוא אמר, אני לא הולך לבית, אני הולך לרבנו שר שלום, לספר לו המעשה. נכנס לרבנו שר שלום, עמד מלוא קומתו. אמר לו, ברוך הבא, דוד המלך הלך איתך היום ושמר עליך. זה האיש הזה, לא עשה מימיו סעודה רביעית. בא בגלגול דוב, ובא להציל אותך. הוא התגלגל בדוב, ושלחו אותו מהשמיים להציל אותו מידי השודדים, כי הוא היה נזהר. מכאן תראה כמה מעלה של סעודה רביעית. אין סוף לזה. עכשיו חורף, בקלות אפשר לקיים אותה. לא כל כך קשה. בקיץ זה קצת יותר קשה. בחורף זה שזה מעלה גדולה. אדם יזהר, התחיל להתרגל בחורף, אחר כך יעביר את זה גם לקיץ. יזהיר גם את בני ביתו. אז נחזור לענייננו. מה היינו עוסקים? חיבוט הקבר, זה כל זה בא משם, זה מציל מחיבוט הקבר. כמה חיבוט הקבר הוא חשוב. עכשיו בתנא דבי אליהו כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא, זה עתיד לבוא, אנחנו מחכים לזה, יהיה תחיית המתים, אחרי שיבוא משיח, איך יהיה הסדר? יבוא משיח, אחרי משיח יהיה מלחמת גוג ומגוג, יבנה לנו בית המקדש, בסיום מלחמת גוג ומגוג יהיה תחיית המתים, ואז כמו שאמר דניאל, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי העולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. אז היום הדין הגדול והנורא. עומד הקדוש ברוך הוא ויושב איתנו ולומדים יחד תורה. הקדוש ברוך הוא דורש, אתם יודעים מה זה? תורה שלומדים מפיו, מבינים אותה לחלוטין, לא שוכחים אותה, אין שום קושיה, אין שום דבר שצריך הבהרה או איזה מחלוקת או ספק, הכל ברור, צח ונקי, לומדים תורה מפי הקדוש ברוך הוא. אחרי שלומדים תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו את הרשעים לדין לפניי, ואם. אומר אלה, שלח אותם, כך כתוב, בתנא דבי אליהו, 30 יום גיהינם. אחר כך באי סוג יותר גרוע של רשעים, אלה 60 יום גיהינם. אחר כך סוג יותר קשה, 3 חודשים גיהינם. אחר כך עוד יותר קשה, 6 חודשים גיהינם. יותר קשה 12 חודש, זה הכי קשה. כך מובא שם הסדר הזה שאמרתי לכם. ואז באים הצדיקים, אומרים הקדוש ברוך הוא, רגע ריבונו של עולם, אנחנו יכולים להגיד משהו? כן, דברו. אבל הרשעים האלה שאתה כעת שלחת אותם לגיהינם, כל אחד את הזמן שלו, היו איתנו בבית הכנסת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן? כאילו הוא לא יודע, הוא לא זה, כן? מה עשו? אומר, היו איתנו בית הכנסת, התפללו, פעמים עלו לתורה, פעמים אמרו עמידה, אחד היה אומר קדיש, אחד אומר ברכו, אחד אומר זה. אומר, הם היו איתכם? אומר הצדיקים, כן, השכימו והעריבו איתנו לבית הכנסת, והיו מתפללים. אם כן, תרפא אותם. מיד שולח הקדוש ברוך הוא, מוציא את כולם מגיהינם. תראה, בזכות שהאדם הולך לבית הכנסת, אפילו ראה אותו איזה חכם, יעיד עליו אחר כך לעתיד לבוא, נגיד ריבונו של עולם, הוא היה בבית הכנסת, התפלל, מציל אותו מגיהינם. תראה כמה מעלה של תפילה, זה תנא דבי אליהו, ככה הוא אומר. אחר כך הוא אומר, ולא עוד אלא, גם אלו שנעשו אפר, אלה שהם כמו פושעי ישראל בגופם, שלא הניחו תפילין, כתוב עליהם, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, אם הם אחר כך באו לבית הכנסת, השכימו ויריבו, ויבוא איזה צדיק ויעיד, אני ראיתי אותם שבאו לבית הכנסת, מוציא אותם מגיינם, ומעמיד אותם על רגליהם, יהיו הפך, מעמיד אותם על רגליהם. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. וגם עוד דבר, בתפילה, זה דבר אחד שאנחנו לא שמים לב. אדם תמיד מתי מבקש רחמים? מתי שהוא נהיה חולה, או מתי שהוא נתפס, יש לו איזה בעיה, יש לו בצרה, ואז הוא מתפלל. לא טוב, צריך להתפלל לפני כן. גם כשאדם במנוחה, מתפלל. הגמרא אומרת, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. רב חידא הזהיר על זה מאוד, שאדם יבקש תמיד שלא יחלה. יגיד לי, בנושא עולם תשמור אותנו ממחלות, מתאונות, מפיצוצים. היום בעוונותינו אתה לא יודע כבר מאיפה. יום אחד 10 הרוגים בתאונת דרכים. מגפה זה, השם הצילנו. זה מבהיל הרעיון כבר. זה הרבה יותר ממלחמות. מי מדבר על מלחמות? דברים כל הזמן מלחמות, החזרת שטחים. מה יהיה עם התאונות דרכים? זה הגזרה הכי קשה. אתה גומר מזה מחלות. אתם יודעים כמה חולים יש בבתי חולים? כמה אנשים עם מחלות משונות, מחלות לב נוראות, מחלות הסרטן הארור הזה. זה איזה גזירות אלה? מי, איך גומרים מזה? זה אדם צריך להתפלל. יקדים אדם מתפילה לצרה. וגמרא אומרת שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. מה פירוש? אומר ככה, שים לב על הפסוק. חציו מדבר באדם שעדיין לא בצרה, חציו השני אחרי שיש לו צרה. אם האדם לפני הצרה מתפלל והיה טרם יקראו, טרם זה לפני שיש לו צרה, אומר ריבונו של עולם, תציל אותי שיהיה לי פרנסה טובה ובריאות, ושום אחד בני ביתנו לא יחלה ושום אחד לא יקרה לו צרה, טרם אני אענה. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר. אבל אם הוא לא יפיקח אלא נזכר, יתעורר מאוחר אחרי שכבר יש לו צרה, עוד הם מדברים אחרי שעוד, זה הכוונה כבר קרה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, ואני אשמע מחר, מחרתיים, שבוע הבא אני אסדר לך את זה. אז זה לא טוב. לכן אדם יתפלל לפני כן, לפני זה יבקש שלא יחלה, כי אז בבקשה קלה הקדוש ברוך הוא עונה לו. לכן אמר, בצר לך הומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. אם אדם ברמינן בצרה, לא סתם חושבים חולה, כל חולה העולה, תפילה עולה, היום עושים 1,000 תהילים, מיליון תהילים, מי יודע אם זה עוזר, לא עוזר, כל דבר עוזר, אבל צריך זעקה מהלב. הגמרא אומרת שחולה כשחולה, כדי שיתרפא, זה לא סתם תפילה, שנאמר בצר לך הומצאוך כל הדברים האלה. מה כתוב? ושבת עד השם כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. התפילה צריכה להיות מכל הלב ומהנפש. מה זה הנפש? שבשעת התפילה האדם ימסור את נפשו למות אפילו בשביל הבקשה הזאת. כל כך צריך בשביל להציל איזה חולה, זה לא קל. אז לכן יותר טוב להתפלל לפני שיחלה. תיקוני הזוהר גם שאל, תשמעו איזה פירוש נפלא, אמר רבנו יוסף חיים עליו השלום, פירוש הפלא ופלא. יש בתיקוני הזוהר, בתיקון נון וב, שם מאמר מאוד מעניין. ידוע שיש מלאך מיוחד שממונה על התפילות של ישראל, הוא מלאך ממתת, הוא שולט בימי החול, יש לו 6 אותיות בשמו, מם, תת, תת, רש, וב, נון. אסור להזכיר את שמו, אבל באותיות מותר. זה, מי זה המלאך הזה? הוא חנוך, והתהלך, היה אדם, בשר ודם היה, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, לקח אותו הקדוש ברוך הוא, שם אותו שר בפמליה שלו. הוא ממונה על מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, הוא הממונה על כולם. הוא היה נולד מבשר ודם, נער, היה צעיר, לקח אותו לשם, נשאר עד היום צעיר. אז הממתת אומר שם הזוהר שהוא יש לו שמות מתחלפים. ממתת הוא פותח, לפעמים הוא פותח את השערים להכניס את התפילות, ולפעמים משתנה שמו לסגר, יש המשך למילה הזאת, הוא סוגר את הדלתות. שואל רבנו יוסף חיים, ריבונו של עולם, הרי הוא מלאך של רחמים, מלאך של רחמים, התפקיד שלו לפתוח לנו את השערים, אנחנו מבקשים תפילה שהתפילה תעלה, למה הוא סוגר? לפעמים הוא סוגר. אומר, לא, אתה יודע מתי הוא סוגר? לא שאנחנו מתפללים, שמו זה תירוץ, שהימח שמה מהם שמה מתפללים, מועדין זה להם, מתחילים לצעוק על הסלה, רק הוא שומע אותו הנוער הזה, מהר הוא סוגר את הדלת, שומע את ישראל מתפללים, הוא פותח. זאת אומרת שאויבי ישראל מתפללים עליו, גם הם לפעמים מחשמם וזכרם, הם גם באים מן האיראנים השונאים שלנו מספר אחד. הם לא, הם אומרים אנחנו בשם השם, והם באים שוחטים בשם השם. אומר, זהו פירושו סוגר, הוא סוגר, מתי שהוא מזכיר, הגוי בא ומתפלל, הוא סוגר. כתב תירוץ נוסף, זה גם בן איש חי, תירוץ שני, שחס ושלום, חס ושלום, לפעמים אדם מתוך כעס אומר דברים קשים. מתוך כעס מאחל לעצמו דברים נוראים. לפעמים אדם אומר שכל יהיה לו טוב. מה זה שכל? ואיך אתה מדבר? אסור לפתוח את הפה. אז הוא מוציא איזה כללה או מתפלל מרוב עצבים, מישהו מוציא אותו מהכלים, אומר, יהי רצון, מבקש על עצמו רחמים שימות או שיקרה לו משהו. מיד שומע המלאך את הכללה, מהר סוגר את השער. למה אם תעלה התפילה חס ושלום, אוי ואבוי מה שתעשה. לכן תקנו לנו גם אתרת כללות כל שבוע, וזה אדם צריך להיזהר מאוד, שלא להוציא מפיו דבר אסור, אף פעם להיזהר, לא כללה ולא דבר אסור. זה תירוץ שני. עכשיו נסכם, תנאי קבלת התפילה היא, יש כמה דברים בגמרא. אחד, שיתפלל בבית הכנסת. בית הכנסת יש סגולה מיוחדת שהתפילה תעלה. יש עוד שיעריך בתפילתו. אין הכוונה יעריך, צריך להתפלל 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה. הכוונה לא יקצר, יתפלל מילה במילה כמו שצריך. תנאי נוסף לתפילה, שתהיה דעתו שפלה בשעת התפילה. פעמים קורה שהבן אדם חזר מאיזה פגישה עם שר החוץ או שר הדואר, שר אני יודע מה, שר המשטרה, נתן לו איזה מתנה יפה, והוא חוזר מבסוט, בא לבית הכנסת, מתפלל ככה, זחוח דעתו עליו, צריך להיזהר. שעת התפילה תהיה דעתך שפלה. ועוד שיתאמץ בתפילה מאוד. הגמרא אומרת גם, סגולה, שתי סגולות שהגמרא אמרה, שאדם תפילתו תקבל, אחד יודיע צערו לרבים, למשל יש חולה, אז יודיע לרבים שפלוני חולה, או שהוא יש לו איזה צרה כדי שיתפללו עליו, או יודיע צערו לחכם, חכם שלומד תורה, חכם שיש לו ישיבה, חכם שמרביץ תורה, יבוא אליו ויגיד לו, יש לו איזה צער, יש לו איזה דאגה, יש לו איזה בעיה, יבקש עליו רחמים ויתרפא. טוב, לא נבטל ממנהגנו, נדבר איזה פסוק אחד פה באיוב ונלך לחיים טובים. אומר איוב, אך לא בעי ישלח יד, אם בפידו להם שוע, אם לא בכיתי לקשי יום, אגמה נפשי לאביון, כי טוב קיוויתי ויבוא רע, והיה חילה לאור ויבוא אופל. אומר איוב ככה, אך לא בעי, אומרת הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, לא דן אותם כמו אומות העולם. אצל אומות העולם כשהוא דן אותם כתוב איבה 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 סימנה. הקדוש ברוך הוא מזכיר את החטאים של הגויים, שלוש פעמים כופל אותם ודן אותם לרעה. אבל ישראל לא ככה. ישראל כפית של תרנגולים. מה זה פית של תרנגולים? כמו גוזל של תרנגול אפרוח, שאיך הוא נובר באשפה, מנקר באשפה. אם איזה יהודי עושה איזה עוון בער מקטרק וצועק, תראה הוא עושה כך וכך, אומר זה מה זה, זה כאפרוח, לא מבין מה שהוא עושה, כמו שיקור, לא מבין בין ימינו לשמאלו. ומה זה להם שוע שאמר, אם בפידו להן שוע, להן שוע, אומר אני, הם צועקים לי, הם יקראו לי, או שיע אותם. כמו מנשה, מנשה כל הזמן היה עובד עבודה זרה, ברגע שצעק לקדוש ברוך הוא, אבל מה זה לא יגיד, ישמוך האדם, צעק, צעק מכירות ליבו, זה לא כל תפילה. כמו שכתוב אצל חזקיהו המלך, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. מה זה אל הקיר? הגמרא אמרה שיתפלל מקירות ליבו. אם אדם מתפלל מכל כוחו, שואג באמת, אז באמת יכול לעשות. אמר אחר כך איוב, ברית קראתי לעיניי, הומה התבונן על בתולה. אוי ואבוי, השם מרחם עלינו. ידוע שלהסתכל באישה זה איסור דאורייתא. אשת איש אין שום היתר להסתכל. אני חוזר עוד הפעם, היום לצערנו הדבר הזה נפרץ. אני לא אכפת לי, אני את שלי על משמרתי העמודה. יש היום רבנים מיוחדים שמדברים לנשים. אוי להם לנשים ואוי להם לרבנים האלה. לכולם ייכנסו לגיהנם. אישה נשואה, אסור לאיש להסתכל עליה. אלא אם כן יש לו איזה שיחה איתה שהוא רוצה לזהות מי היא. אבל להתבונן על אישה נשואה זה איסור דאורייתא. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ושיום רשעים רוקדים עם הקלות גם, וכותבים עליהם צדיקים. וכמה שאנחנו מוכיחים, אף אחד לא שומע. מי יודע, אולי בגלל זה יש לנו כאלה צרות נוראות. אחרי זה אישה רווקה, בתולה, להסתכל על המותר, אבל היא מתכוון להנות איסור תורה. להסתכל על, סליחה, להסתכל עליה מדרבנן אסור, כך כותב רבנו יונה, אבל מתכוון להנות איסור תורה. והגמרא דרשה את זה על הפסוק הזה, ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. אמר לו, קילל אותו הקדוש ברוך הוא את איוב, אמר לו, אתה משתבח, מה איוב היה משתבח? שהוא לא מסתכל על נערות רווקות, הוא אומר, על נשים נשואות אני לא מסתכל. ולא רק על נשים נשואות שאסור להסתכל, אפילו על נערות אני לא מסתכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתגאה שאתה לא מסתכל על נערות? איפה אברהם אבינו שאת שרה אשתו לא הכיר? הוא אומר לה, הננה ידעתי, הוא נשוא איתה עשרות שנים. ואז הגיעו למצרים, יורד למצרים, כיוון שהגיע לנחל אל עריש, שאומרים שזה היה שם, בנחל אל עריש. אז בא לעבור את הגשר, היה מים, ראה את דמותה של שרה במים, ואז הכיר שהיא יפה. אמר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אז מה אתה אומר, ברית קראתי לעיניי? אבל האמת, הגמרא למדה מפה הלכה מהפסוק הזה. ברית קראתי לעיניי, ומה התבונן על בתולה? למה היה מותר להסתכל? מתי כן מותר להסתכל אם הוא רוצה לשאת אותה לאישה? אז הוא רוצה לראות אם היא בסדר, אם מוצאת חן בעיניו או לא. או שהוא רוצה לקחת אותה כלה לבן שלו, או לקרוביו. זה מותר.